לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומה לפי שעה ליום חמישי ח' בתמוז תשע"ח באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן גם בגזרה הדרומית, האם צה"ל צריך להיערך למבצע יבשתי בעזה או שאולי דווקא לא. נשוחח פה עם השר לשעבר תת-אלוף במילואים אפי איתם שמציע להימנע כעת ממבצע, להתרכז במה שצפוי לנו בחזית הצפונית. גם על פרשת דומה, החלטת בית המשפט השבוע, נשוחח עם יהודה עציון, מי שהיה במחתרת היהודית בשנות ה-80, והוא אכן מגנה את הפעולה, אבל גם כן מתנגד בכל תוקף לעינויים כנגד פעילי הימין, הם אינם טרוריסטים. גם על גזר הדין של המחבל שדקר 14 פעמים את ניב נחמיה בקניון ביבנה לפני כשנה, על גזר הדין הממש לא מספק. נשוחח פה עם עורך הדין יוסף עזרא, עורך הדין של המשפחה. גם על פרשת גונן סגב, פרופסור אביעד הכהן אומר, זו טרגדיה של מי שהיה שר וגם רופא. ממלאך בלבן הפך למלאך בשחור. הרב רצון הרוסי על המשבר מול צוהר, גם הוא קורא לרבני צוהר לחזור בהם, להימנע מהיבדלות. לדבריו, הקמת הכשרות של צוהר כבר פוגעת בכשרות של הרבנות, במערכת של הכשרות של הרבנות. ועל החדשה הטריה, מינויו של בוז'י הרצוג, יושב ראש האופוזיציה, המינוי הצפוי ליושב ראש הסוכנות היהודית, האם מדובר במשבר, או יותר נכון בכישלון לליכוד, או אולי דווקא הזדמנות, כך אומר פה נחי אייל, חבר הדירקטוריון של הקק"ל, לכיבוש מחודש של קרן קיימת לישראל, שהיא בעלת המאה, וחזרתה לידי הימין. אז הנה הרבה. וכעת להמשך ירי הרקטות וטרור הפיפונים מהרצועה, אנחנו משוחחים כעת עם השר לשעבר תת-אלוף במילואים אפי איתם, שלום לך.
שלום וברכה.
ובכן, רצינו לשמוע ממך, איך אתה חושב שממשלת ישראל צריכה להגיב אל מול האירועים, רצף האירועים השבוע?
המילת המפתח היא להגיב מול ליזום. אנחנו הרבה שנים עוסקים בסוגיה הזאת ובאמת מגיבים לעוד סיבוב ולעוד סיבוב. בינתיים מתהווה בעיה יותר חמורה לדעתי בגזרה הצפונית, בגמול הצפוני. ולכן כרגע צריך להסתכל על המערכה הזאת כמערכה משולבת ועל ההחלטות כעל החלטות מערכתיות גם לגבי גבול הצפון וגם לגבי עזה. בגבול הצפון עומדת להיפתח מתקפה של הצבא הסורי על המורדים ממש בגזרה צמודה לגבול איתנו. יש סבירות גדולה שהצבא הסורי יצליח להזיז את המורדים יחד עם סיוע רוסי, ואיתם עם הצבא הסורי פרסו מן הסתם גם אלמנטים איראניים, ומה שחששנו מפניו עלול מאוד להתרחש. לכן צריך להבין שמערכה גדולה בעזה עכשיו היא לא המקום ולא הזמן לעשות אותה, כי לא היינו רוצים למצוא את עצמנו באימות גם שם וגם שם. ולכן בעזה כרגע, אני מדגיש את המילה כרגע, יצטרכו לעסוק בעיקר בהכלה, בגביית מחירים, אולי בהעלאת רף הפגיעה בבחירים.
מה שנקרא סיכולים.
סיכולים ממוקדים, אבל את עזה כרגע צריך להשאיר על אש קטנה יחסית ולהיערך למה שעלול להתפתח כבעיה מרכזית שלנו בצפון. האיראנים אגב מעוניינים מאוד שתיפתח אש בשתי חזיתות, ושגם חיזבאללה וגם חמאס יהיו מעורבים בעניין, לצורך זה בנו את כל הארסנל הטילים. אנחנו התמאמנו והססנו בפעולות נגד עזה כשהיה צריך לפעול. כרגע צריך להיות שקולים ולשים את עיקר הדגש ותשומת הלב וההחלטות, ולא ניתן יהיה להתחמק מההחלטות לגבי הסוגיה של האיראנים על הגבול שלנו בצפון, ברמת הגולן. זה יצריך אימות, בעצם זה כבר, אנחנו כבר בתוך האימות הזה, אבל יכול להיות שהוא יצריך עליית מדרגה הרבה יותר משמעותית, ואם ממשלת ישראל סימנה, והיא סימנה כקו אדום, את אי מצאותם של איראנים על הגבול שלנו, אין לי ספק שהדבר הזה הולך להיות מודגר בזמן הקרוב. שורה תחתונה, צריך להקות בעזה, צריך להעלות אפילו את רף המחירים, אבל כרגע פעולה גדולה בעזה אל מול הסיכוי הלא קטן שנדרש לפעולה נרחבת בגבול הצפון, צריך לחלקל את זה בתבונה.
מעניין מה שאתה אומר, על רקע ששמענו גם את השר ארדן הבוקר אומר שיש סיכוי שנצטרך לצאת למבצע צבאי ברצועה. מעניין שאתה ככה אומר לנו את הדברים בצורה כזאת שהיא בהחלט מחודשת לשמוע את הדברים, שאולי בצפון מתפתח משהו.
שלא הובן לא נכון. בעזה היה צריך לטפל, יהיה צריך לטפל, במובן הזה שאסור שתהיה טריטוריה או שטח שהוא חסין חדירה של צהל, והוא מאפשר בעצם לצבאות מהסוג של חמאס, חיזבאללה, גם להתחמש וגם לשגר עלינו רקטות. זה דבר שלא לא נתחמק ממנו. אבל כיוון שעכשיו האיראנים בתבונתם ובארמומיותם רוצים לגרור את ישראל למלחמה בשלוש חזיתות, גם בלבנון, גם ברמת הגולן וגם בעזה, אז צריך להיות ערוכים לתרחיש כזה, שבו סדר העדיפויות הוא קודם כל סוריה וחיזבאללה בלבנון, אם יצטרכו, ורק לאחר מכן עזה, שבוודאי יבוא תורה, אם באמת תהיה התנגשות רחבת היקף.
מעניין מאוד. אז אנחנו נודה לך בשלב הזה, השר לשעבר תת-אלוף במילואים אפי איתם, תודה רבה לך על הדברים.
כל טוב.
תודה. בית המשפט המחוזי פסל השבוע את כל ההודעות שנלקחו תוך כדי עינויים מאמירם בן אוליאל, הנאשם העיקרי בפרשת הרצח בכפר דומה. עם זאת, שאר ההודעות שלו נותרו בתוקף, כולל ההודעה שהוא מסר במהלך השחזור. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם יהודה עציון, שלום לך.
שלום, שלום וברכה.
אז אנחנו מדברים איתך, משוחחים איתך בנושא העינויים ובכלל בנושא פרשת דומה. מה דעתך גם על ההחלטה של בית המשפט?
מתגלה כאן שיבוש חמור מאוד שמדינת ישראל חיה איתו כבר עשרות שנים. אנחנו שומעים מפי הרשויות שטרור הוא טרור, כביכול צריך לחקור מחבלים, רוצחי ישראל ושונאי ישראל, באותם שיטות שחוקרים את היהודים, את אחינו שפגעו בערבים. החלוקה הזאת לא מקובלת עליי לחלוטין, ואם לא מפעילים שיטות כאלה כנגד רוצחים וכנגד ראשי ארגוני פשע וכנגד אכזרים למיניהם מעם ישראל, אז אסור להפעיל את השיטות האלה גם כלפי החברים הללו. עכשיו אני רוצה להבהיר באופן חד משמעי, אין בכך בדברים שאני אומר שום גיבוי ושום ניסיון חיפוי על פעולה כמו שריפת בית על יושביו, גם כשיושביו הם ערבים באיזה כפר בשם דומה. בשום אופן, זאת פעולה שאני סולד ממנה, היא רעה ולא נכונה, הן מוסרית לכתחילה והן בהשפעותיה בדיעבד, זה חמור ביותר.
וכך אני לא אמרתי ש... למרות שהיית בעבר מעורב במחתרת היהודית המפורסמת?
וזה אני אומר בהחלט למרות מה שהייתי מעורב בעבר, גם בעבר מבחינתי הייתה הבחנה חדה ביותר בין פגיעה בראשי המחבלים של אז, שקראו להם ראשי הערים, לבין פעולות שפגעו אנשים אחרים בערבים באקראי, זאת אומרת, קודם ירו ואחר כך קראו בעיתון למחרת במי הם פגעו. אלה פעולות שהתנגדתי אליהם בחריפות רבה כבר אז, לצערי לא שמעו לי. ולמעשה מה שקרוי המחתרת היהודית, שגם השם הזה הוא לא נכון, אבל זה עניין לשיחה יותר נרחבת, גלש במדרון חלקלק לפעולות פסולות ביותר שלא הייתי חלק מהם. ואולי יש לי אחריות מסוימת בכך שכן הייתי חלק באותם פעולות שאמרתי כרגע בהתחלה, דהיינו בפגיעה בראשי המחבלים של אז. והיו כאלה שהורו היתר לעצמם שאם כבר פוגעים בערבי, אז מה זה משנה מי זה הערבי הזה? זה לחלוטין לחלוטין לא מקובל עליי. פעולה כזאת כנגד האויבים היא מסורה אך ורק לממלכה, למדינה, ולא ליחידים בשום צורה ואופן.
אתה מאמין שבאמת היה כזה דבר, היה רצח, אתה מאמין לכל האישומים האלה בכפר דומה? יש כאלה שאומרים שאולי צריך לעשות ועדת חקירה, כל מיני אמירות אנחנו שומעים.
אני חייב לומר שאני במבוכה רבה מאוד, כמובן אין לי כלי חקירה, כי מצד אחד באופן אינסטינקטיבי והכתובת שהופיעה שם, אז הנטייה האינסטינקטיבית היא לומר שזה מעשה של יהודים. מצד שני אנחנו שומעים שם על סכסוכים פנימיים בתוך הכפר ועל הצתות חוזרות ונשנות שמעמידות את כל העניין הזה בספק רב מאוד. ואולי אפילו יש פה מצב ששני נאשמים מסרו הודעות שווא. זה דבר שאי אפשר להוציא אותו מכלל חשבון. אני במבוכה, אני לא יודע לקבוע עמדה, אבל אני כן יודע לומר שלא ייתכן שאנשי השב"כ אפילו שיטות כל כך אלימות ופשוט עינויים חמורים כנגד האנשים הללו, אם לא מפעילים את השיטות האלה כנגד כל רוצח פוטנציאלי או חשוד ברצח. צריך להבחין בין אויב לאוהב, צריך להבחין בין בני ישראל לבין האויבים שלנו, ולא חלוקה כביכול שטרור הוא טרור, ואם חוקרים ככה מחבלים פלסטינים, אז מותר לחקור ככה גם יהודים. החלוקה הזאת לא מקובלת עליי לחלוטין.
ולפי דעתך, יש הצדקה למחלקה יהודית בשב"כ, טרור יהודי? יש באמת התארגנות כזאת ששווה לשב"כ להשקיע בעניין הזה?
מה אני אומר לך? מתקבל רושם לפעמים שהמחלקה היהודית מזינה את עצמה. דיינו שיש כל כך הרבה אנשים ויש כל כך הרבה תקציבים וכל כך הרבה תשומות ומשאבים שחייבים לעשות איתם משהו. אני אומר את זה קצת בסרקזם, כן? אבל מצד שני אני גם לא חושב שאם אכן ישנם חוגי נוער או חוגי צעירים שיוצאים משם כל מיני פעולות שטותיות, והנה השבוע שמענו
למשל... אתה אגב בקשר איתם?
שנייה, אני באמצע משפט.
כן.
אולי השבוע שמענו כשהובאו הנאשמים לדין שאיזשהו אידיוט צעק שם, עלי מת, עלי שרוף, או משהו מעין זה, צעק את זה לעבר הסבא שנכדו נשרף. אז אתה רואה שהטיפשות שמכוונת קריאות מטופשות בלבד, אולי יכולה לגזור גם פעולות אידיוטיות. לכן אני לא יכול לומר שהשב"כ הם אוכלי חינם לגמרי.
ואתה בקשר עם הנוער? אתה מרגיש את הדברים? אתה יכול להרגיש את השטח? מה קורה שם עם אותם בני נוער?
אני מנסה להרגיש את השטח. את חלקם אני מכיר, חלקם. אני מכיר כמה יותר מקרוב. אנשים בעלי נפש, אנשים בעלי לב, אנשים שעם ישראל וצרותיו כואבות להם. אבל יש להודות שלא תמיד המנגנונים מכוונים נכון. זאת אומרת, לא תמיד התגובה הולמת את הבעיה. ולפעמים יש תגובת יתר.
הם יותר צעירים ממה שאתם הייתם אז, בתקופה כן. הזאת של המחתרת?
כן, בהחלט.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, יהודה עציון. תודה רבה לך על הדברים.
חזק וברוך, כל טוב, שנזכה לישועת עם ישראל.
אמן, אמן, תודה רבה לך. בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר השבוע 22 שנות מאסר על המחבל הערבי שפצע קשה את ניב נחמיה בסופר ביבנה לפני כשנה. אנחנו משוחחים עם עורך דינו, עורך הדין יוסף עזרא, שמייצג כמובן עורך דינו של ניב נחמיה. שלום לך.
שלום בני, שלום למאזינים.
ובכן, רצינו באמת לשמוע ממך, אתם רציתם את העונש המקסימלי, בסופו של דבר זה לא ממש קרה.
כן, אנחנו קיווינו שבשל חומרת הפיגוע, חומרה באכזריות, שכן עד כה לא ראינו פיגוע אכזרי כמו שהיה כנגד ניב, מדובר בפיגוע של אדם בודד כנגד קורבן בודד, 14 דקירות במשך 50 שניות, ואנחנו קיווינו שבית המשפט יראה את חומרת המעשה, כשאין בעצם ולו נסיבה אחת מקלה למה להקל בעונשו של המחבל. עכשיו, הגזר הדין שניתן השבוע הוא גזר הדין הראשון למעשה שניתן בעניינו של מחבל כזה, אחרי כניסתו לתוקף של חוק המאבק בטרור, שבעצם החמיר את האנישה מ-20 ל-25. על אף שעל המחבל נגזרו 22 וחצי שנים, אנחנו לא מתעלמים מדעת המיעוט של סגן הנשיא, כבוד השופט פינקלשטיין, שטען שצריך לגזור על הנאשם 24 שנים, והנסיבה שהמחבל בעצם הודה במרכאות במעשה, קיבלה אצלו משקל קטן, היות והמקרה הזה לא הותיר ברירה למחבל המתואב להודות. הוא צולם מתחילת האירוע, כולם ראו מה הוא עשה ואיך הוא עשה, זאת לא היה פה מקום לאיזושהי הכחשה שתצריך ראיות ועדים. אז אנחנו לא ייחסנו חשיבות להודעה הזאת, כי הודעה או לא הודעה, האירוע הזה מצולם, מתועד כמו שצריך.
והוא עלול גם לקבל הנחה מהשנים האלה, או ניקוי בהתנהגות טובה?
בעוונותינו הרבים, אנחנו עדים לכל פעם, לכל מיני עסקאות שיוצאות לדרך תחת ממשלה כזו או אחרת. כמובן שאני מקווה שהמחבל הזה לא תהיינה לו הקלות, אם כי לאור כל החשיפות האחרונות על תנאי הקליעה, אני חושב שהוא הולך לבלות 22 וחצי שנים בגן עדן, לעומת התנאים שהוא חי בהם בכפר יעתה, עם מים חמים, שלוש ארוחות, עיתונים, זה תנאי לוקסוס. אני מקווה שקודם כל יחמירו את תנאי הקליעה, כדי שהבן אדם הזה לא יצא פרופסור מהכלא הישראלי. ודבר שני, אני מקווה ומאמין שאנחנו לא נראה אותו משתחרר לפני שירצה את מלוא העונש. כמובן שאנחנו נעמוד על המשמרת ולא ניתן לדבר הזה לקרות, אנחנו נאבק בזה בכל העוצמות. אני יכול להגיד לך דבר נוסף, אני מקווה, בימים האלה הגשנו הצעה לתיקון חוק המאבק בטרור, שנוצר בו אבסורד לדעתי. לפני שנה וחצי הוא נכנס לתוקף, כשהחוק מדבר בעצם על הכפלת האנישה לעומת דיני העונשין, אלא שהמחוקק כנראה קיבל רגליים קרות ובסוף קבע שעל האף שהוא קובע הכפלה, הוא בעצם מעמיד את העונש המקסימלי על 25, היינו תוספת של 5 שנים בלבד. בימים האלה הוגשה הצעת חוק לתקן, להוריד את ההגבלה של עד 25 שנה, כך שאני מקווה שאם החוק החדש יעבור, העונש המקסימלי יעמוד כבר על 40 שנה ולא 25.
אגב, מה ההשוואה בין עונש שמקבל רוצח, סתם מעניין, למרות שזה לא רצח כאן, אלא הוא פצע אותו קשות, כמה מקבל רוצח אגב שמורשע בדין?
רוצח מקבל מאסר עולם, כשהמינימום במאסר עולם זה 30 שנה. לצורך ההשוואה, ניסיון לרצח בדיני העונשין, אדם שמנסה לרצוח אדם אחר, העונש המקסימלי הוא 20 שנה, וה-25 זה בעקבות התוספת של חוק המאבק בטרור.
אז אתם רוצים שזה יעלה עכשיו ל-40 שנה?
אנחנו, כן, אבל אני יזמנו הצעת חוק שהגיש אותה חבר הכנסת אמיר אוחנה, אחרי שישבנו והסברנו את מהות. האמת שזה אבסורד. קשה להבין איך המחוקק הישראלי, כשהוא מנסה להילחם בטרור, במלחמה בטרור צריך להילחם בכוונה וברצינות יתרה. איך חוק שמסתרע על פני 33 עמודים, כשמדבר על החשיבות בלהחמיר, וחשוב ומונה כמה חשוב להילחם בטרור שמאיים ופוצע ומדמם את כל המדינה, אחרי 33 עמודים שמסבירים לנו את כל זה, אומרים לנו, אוקיי, אנחנו רוצים להכפיל את העונש, היינו מצפים שזה יהיה 40 שנה, אבל אחרי 33 עמודים הוא אומר, אוקיי, אנחנו נכפיל, אבל עד 25, אז מה עשינו? הרי המהות של הפיגועים האלה, הם או לרצוח, או לפחות לנסות לרצוח, כי זאת הכוונה של המחבלים הארורים. אז אם אנחנו מדברים על ניסיון לרצח, ואנחנו רוצים להכפיל כדי להחמיר, החמש שנים האלה ממש לא מבהילות.
על מי זה מדבר 25 שנה, על מי שניסה לרצוח?
מי שניסה לרצוח תוך כדי מעשה טרור. אז הוא בעצם נאשם, כמו במקרה הזה, הוא נאשם בשני סעיפי אישום, ניסיון לרצח עם מעשה טרור.
יש גם פיצוי של 200 אלף שקלים, נכון? המשפחה צריכה לשלם את זה?
נכון. ברמת העיקרון, בית המשפט פסק שעל המחבל לפצות את ניב ב-200 אלף שקלים, כשעליו להפקיד את הסכום הזה עד הראשון לאוגוסט. אבל פה אנחנו באמת הולכים לנהל מאבק לא רק עבור ניב, אלא מאבק שישרת את כל נפגעי הטרור, שלא מצליחים למעשה לגבות את הפיצוי שנפסק, כי אין לנו שום כלי שאפשר לממש את פסק הדין, היות והמחבל הוא תושב הרשות הפלסטינית. ולכן אנחנו, הסיכויים לגבייה של פסק דין כזה הם קלושים. אנחנו כבר פנינו לשר האוצר ולראש הממשלה, לשרת המשפטים, על מנת לאפשר לנפגעי טרור לקבל את הכספים הללו תוך קיזוז הכספים שמגיעים לרשות הפלסטינאית.
מה קורה עד היום עם העניין הזה? מה קרה עד היום בפסקי דין אחרים ש...
זה לא קורה, זה פשוט פסק הדין נשאר עקר כשבית המשפט פוסק, אבל כולם יודעים שאי אפשר...
השופטים יודעים מזה שהם סתם נותנים פה פסק דין שלא ניתן לביצוע?
תראה, השופטים מבחינתם ממתים את מה שהם חושבים. הם מביעים את עמדתם שצריך לפצות את הנפגע, אבל המדינה לא משכילה לאפשר וליצור את הכלי הזה. עכשיו אנחנו, הדרישה שלנו מראש הממשלה, משר האוצר, היא לא תלויה באוויר, היות ולפני שבועיים הכריז ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, שהוא מתכוון לקזז מכספי הרשות את כל כספי הפיצויים על הפגיעות הרבות שנגרמו לחקלאים בדרום, בעקבות טרור האפיפונים. ואני אומר, אם מפצים את החקלאים על נזק רכושי, קל וחומר שצריך לפצות את ניב וכל נפגעי הטרור על הפגיעות בנפש ובגוף שלהם. זאת אומרת, אי אפשר לעשות איפה ואיפה. אני חושב שהמנגנון הזה של קיזוז כספי הרשות הוא מתחייב. הרי ארצות הברית תמיד מקדימה אותנו, וארצות הברית כבר הכריזה שהיא תקזז מכספי הסיוע את כל הכספים שמשולמים כמשכורות למחבלים המתועבים האלה. לא יעלה על הדעת שאדם, ילד בן 19, מחבל מתועב, יעמוד בבית משפט בישראל מול שלושה שופטים מחוזיים, ויגיד להם שהוא התכוון לרצוח את ניב בשל היותו יהודי, אחרי שהוא ראה סרטונים על מות קדושים של צעירים אחרים, וכדי להסייע בעקבות הפיגוע הזה בכלכלת המשפחה שלו. זה לא יעלה על הדעת. אסור לנו לתת לדבר הזה לקרות. כל עוד יש מניע כלכלי מאחורי הפיגועים האלה, כשהשטן נעשית על ידי מי שאמור להיות השותף שלנו לשלום, אנחנו חייבים להודיע אתמול שהדבר הזה לא יעבוד. לא יכול להיות מצב שמדינת ישראל תעביר כספים לרשות הפלסטינית, כשהיא יודעת שהכספים האלה משולמים למחבלים שפוגעים פה ביהודים או בישראלים רק בגלל היותם יהודים.
תאמר לי, לגבי המשפחה בעצם איבדה פה מפרנס, איך המדינה מתמודדת עם העניין הזה? אותה משפחה שבעצם בעלה כרגע כנראה לא יכול לעבוד ממש.
נכון, אנחנו לצערנו אחרי שני וסיים את המאבק עם המחבל, לצערי הוא נתקל מולו בבירוקרטיה הנוראית של המוסד לביטוח לאומי, והוא למעשה צריך להילחם כרגע בבירוקרטיה הזאת. הדברים מול המוסד לביטוח לאומי הולכים מאוד קשה. לשמחתי, לפני חודש, רק אחרי התערבות של לירן לוי מערוץ 20, הצלחנו לקדם את חלק ממיצוי הזכויות הטבעיות שמגיעות לניב ולכל נפגעי הטרור, כי המוסד לביטוח לאומי לצערי רואה את עצמו כגוף כלכלי, והוא שכח את התכלית הסוציאלית שלו, שזה בדיוק מה שהוא אמור לעשות, לטפל בכל אותם מסכנים.
אז זה הכרה בנכות, הכרה כנפגע טרור, מה הוא צריך
כן,
בעצם?
כן, הוא הכיר בו, יש ניב כרגע מוכר בשתי נכויות. הוא מוכר 100% נכה כנפגע טרור, ו-100% כנפגע תאונת עבודה, היות והוא, זה היה במהלך העבודה שלו. הבעיה היא שבמקום שהמוסד לביטוח לאומי ימצא את הזכויות, יאפשר לניב להתרכז בהליך השיקום וההחלמה שלו, הוא מערים קשיים. את רוב הדרישות שלנו, שהן במסגרת החוק, המוסד לביטוח לאומי שלל, אמר למעשה שניב לא זכאי, ורק אחרי מלחמה ועירוב של גורמים בתקשורת, אמרו לנו, וואלה, אתם צודקים, והכניסו את מה ש... את הסכומים ואת הכספים שהוא היה אמור לקבל אחרי חודשים רבים. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו, זה לא רק עניין כספי. ניב נפגע קשה מאוד ברגליים שלו, הוא הולך היום בעזרת קביים. ניב מתגורר בקומה השלישית בבניין ללא מעלית. פנינו למוסד לביטוח לאומי בבקשה, בואו תעזרו לו. ניב כנפגע טרור, הוא תחת החסות של משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי. בואו תעזרו לו להנגיש את הבית, או שתדאגו להנגיש באמצעות מעלית, מעלון או מה שניתן, או שתדאגו לספק לו באופן מיידי דירה חלופי שהוא יוכל לעלות ולהיכנס בצורה חופשית. תבינו, הוא 4 פעמים בשבוע יוצא לטיפולים ושיקומים, וכל ההליך של שיקום ופיזיותרפיה וכל מה שנדרש, והוא עולה כל יום 50 וכמה מדרגות, יורד אותם כדי להגיע לשיקום. זה מצב שבלתי נסבל. אני מקפה במדינה מתוקנת, והנה עוד משהו שניתן היה לעשות צעד אחד קדימה. אם כבר מפצים את החקלאים בדרום, צריך להודיע לרשות הפלסטינית שכל הכספים שניב יצטרך בעזרה ברכישת דירה, בשכירות של דירה, במעלית, יקוזזו מהכספים שמועברים למחבלים. זה מצב מתבקש, ואני מקווה שגם התקשורת וגם אנחנו נצליח לעשות, וזה לא רק לטובת ניב, זה לכל הנפגעים. ואתה יודע מה, אולי...
כספים שהרשות הפלסטינית מקבלת, אתה אומר.
נכון. אנחנו הרי מחזיקים כספים במשרד האוצר מכספי המע"מ, ומיסים שאנחנו גובים בתוך ישראל על עסקאות שבין ישראל לבין הרשות. לא יכול להיות שהם יקבלו את הכספים האלה ולא ייתנו את הדין על ההסתה הפרועה ולא ייקחו אחריות על התושבים שיוצאים כדי לפגע.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, עורך הדין יוסף עזרא, שמייצג את המשפחה, משפחת נחמיה. אנחנו מודים לך על הדברים. תודה רבה לך.
תודה בני, תודה רבה לך ולמאזנים.
פרשת גונן סגב, השר לשעבר שנעצר באשמת ריגול למען איראן, והוא חקירתו נמשכת כמובן. אנחנו משוחחים עם פרופסור אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. שלום לך.
שלום.
ובכן, רצינו ככה לשמוע את דעתך על הפרשה הזאת. אנחנו שמענו בתקשורת גם השר לשעבר סגב טוען שהוא עדכן בכיר במערכת הביטחון על הקשר עם האיראנים. אולי זה מפחית את האפשרות להשים אותו בריגול? אני לא יודע. מה דעתך על כל הפרשה הזאת?
תזכור שאנחנו נמצאים עדיין בשלב חקירה, וחקירות מהסוג הזה בוודאי בנושאים אלה תמיד רב בהם הסתום על הגלוי. אבל ממה שאנחנו לפחות יודעים, לא מדובר באיזו מאורע חד פעמי, אלא בקשר שנמשך שנים רבות, כך לפי החשד כמובן. ואם בזה מדובר, אז אני משער שיש פה הרבה יותר מה שאנחנו יודעים. אני מעריך שכל הפרשה הזאת לא הייתה מתפוצצת, להתפרסמת כפי שהתפרסמה, אם עליה היו דברים בגרו. הטענה של השר לשעבר סגל, ויכול להיות שכבודה לתכון מונח, עד צריך לדוק מיכונה עובדתית, זה שהוא אומר את זה, זה עדיין לא אומר שזה גם נכון, אבל גם אם היה דבר כזה, עדיין זה לא מתיר לאדם למסור סודות מדינה, בהנחה שהיו דברים כאלה, כמובן הכל בזהירות המתבקשת בשלב הזה, ואם היו דברים כאלה, אז אני מעריך שאכן מדובר בעבירות חמורות מאוד, אני לא מאמין שהיו עוצרים אדם, בית משפט אני זכור שכל מעצר כזה, אפילו לצורכי חקירה, ובוודאי לתקופה כל כך ארוכה, אם לא היו דברים בגו, בית המשפט לא היה מאשר את הדבר הזה. ולכן הייתי נוטה להטיל ספק באמירות האלה. אני אומר גם, אפילו אם הן נכונות עובדתית, הן בוודאי כנראה לא משקפות את מלוא התמונה.
ולגבי העובדה שכרגע הוא לא מתאפשר לו כנראה להיפגש עם עורך דין או משהו כזה, זה דבר שהוא מקובל?
אז שוב, כאשר מדובר בדרך כלל זכות להיפגש עם עורך דין, אחת מזכויות היסוד. האיסור לעשות את זה, או המניעה של הדבר הזה, זהו החריג, וגם כאן החריג נעשה רק ממקרים קיצוניים, כאשר פגישה עם עורך דין יכולה לשבש את מהלך החקירה, יכולה להפריע לרשויות אכיפה לחוק לעשות מלאכתן, וחשוב להדגיש שמניעה של פגישה עם עורך דין היא תמיד בביקורת שיפוטית, כלומר זה לא רק פעולה מנהלית, שהמשטרה או השבק או גורמים אחרים במקרה הזה מחליטים עליהם, אלא תמיד זה צריך חייב לעבור ביקורת שיפוטית. אני נוטה לשער שאלמלא בית המשפט היה משוכנע שיש צידוק למניעה הזאת, ההימנעות הזאת, אז הוא לא היה מאשר את זה, ולכן גם כאן כנראה שלפחות חומר הראיות לכאורה מצביע על כך שראשית שיש בסיס לאישומים, והדבר השני הוא החשדות, והדבר השני שיש גם צידוק כנראה למניעה של הפגישה עם עורך הדין בשלב הזה לפחות.
ומה חשבת כששמעת על הפרשה שמעורב בשוב גונן סגב?
אני חושב שברמה האנושית מדובר בטרגדיה אמיתית, כשאתה חושב על זה, אני לא מדבר על כל הדבר הנורא שבדבר הזה מבחינת הדימוי של שרי ממשלת ישראל וכולי, אבל אדם שצריך לזכור, זה לא היה סתם שר ממשלת ישראל, אדם שהיה רופא, גם למד רפואה, גם היה טיפל בבני אדם, ותמיד אנחנו, יש לנו איזה נטייה לתאר את הרופאים כמלאכים בלבן, ומלאך שפתאום הפך להיות כולו שחור, גם העבירות הקודמות שלו, שעלינו ישב בכלא, עבירות של סמים, שזה אחת מהעבירות השפלות ביותר מבחינה מוסרית, כאשר אתה לא חוטא, אתה מחטיא את הרבים בכדורי אקסטזי, ובוודאי כאשר אתה בוקד בערכים של מדינה שאתה אזרח שלה, לא לחינם העבירות האלה נמצאות במדרג הגבוה ביותר בסולם העבירות הפליליות, ואני חושב שהגיע לצערי, אני אומר את זה, לשפל מוצרי, שקשה עוד לראות איך אפשר לרדת מתחת לו, חבל מאוד, מצער מאוד, אבל כנראה שהמציאות גוברת על כל דמיון.
יכול להיות שזה הכל בגלל עניין כספי, עניין כלכלי, כל המצב שלו, אולי הוא לא הצליח לפרנס את עצמו כמו שצריך בדרכים אחרות.
הכל יכול להיות, אבל אנחנו מכירים גם אנשים אחרים שסובלים מצוקות כלכליות, זה עדיין לא, בוודאי לא נותן יותר, לא מבחינה חוקית, אבל גם מבחינה מוסרית ואנושית, לאדם לחצוף את כל הגבולות. אני משער שאדם עם גונן סגל, וכנראה שיש לו כישורים, אני חושב שהוא היה מגיע לאן שהוא הגיע, אני מדבר בשלב הקודם של חייו, אם עליה היו לו כישורים, אני בטוח ומשוכנע שהוא היה יכול למצוא פרנסה בהרבה מאוד ערוצים אחרים, כפי שגם עושים אפילו עבריינים שישבו בכלא ואחר כך משתחררים, הם משתקמים. זה בוודאי לא מהווה צידוק, אפילו לא ראשית של צידוק למעשים שהוא עשה, בוודאי לא לבגידה במדינת ישראל, בביטחון המדינה, כאשר צריך לזכור שבגידה בביטחון המדינה זה לא רק פגיעה לנו בצד הסמלי שבדבר, אלא בעיקר בביטחונם של אנשים, זה יכול לסכן את כל אזרחי מדינת ישראל להעברת מידע מהסוג הזה שעליו מדובר כאן, ולכן המעשה הוא יותר שפל מאשר נוטים אולי בדרך כלל לייחס לו, זה לא משהו פורמלי, זה משהו שהוא הרבה יותר מהותי.
נודה לך לדברים, פרופסור אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. תודה רבה לך.
תודה לך ולכל המאזינים.
שמענו השבוע ביקורת של מספר רבנים על כשרות רבנות צוהר, הכשרות הפרטית שלהם. אנחנו משוחחים בעניין הזה, מוסיפים לעסוק בו בעזרתו של הרב דוקטור רצון ארוסי, חבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של קריית אונו. שלום לרב.
שלום, שלום לך בני וכל המאזינים העיקרים.
ובכן, מה דעתך בסוגיה הזאת?
אני כרגיליתי דעתי לא פעם שכחבר מועצת רבנות ראשית לישראל אני מתנגד לכל ארגון רבני אשר פועל בצורה אלטרנטיבית לרבנות הראשית לישראל. ישנם בארגון רבני צוהר רבנים נפלאים, מופלאים. לענו דעתי הם טועים טעות גדולה מאוד מאוד בכך שהם פועלים שלא במסגרת הרבנות. הנה מזם הנישואין עדיין מחוברים בצורה כזו או אחרת לרבנות. אבל הכשרות היא אלטרנטיבית והתחבל וכבר מחבלת. אני קרב עיר רוצה לומר לכם שאני נתקל באנשים אשר באים אומרים לא רוצה, יש לי גורם אחר מתחרה. והיה מישהו שעבר אליהם. אני לא הולך כעת להיכנס לפרטי פרטים, אבל זה לא רק אני. אני שומע את זה מרבנים אחרים. אבל כל זה אני אומר קרב עיר, כל זה אני אומר כחבר מועצת רבנות ראשית, שכל רבני ישראל צריכים להיות מאוחדים בדעה, לבל יעבוד ארגון רבני כאלטרנטיבי לכשרות, או לכל נושא אחר. נכון מאוד, רבני צוהר צודקים בכך שדיברו על כשרות רבנויות מהדרין, שפועלות, אבל הן פועלות מתוך הרבנות הראשית לישראל. הרבנות הראשית לישראל נותנת להם את הכיסוי ואת הגיבוי. גם רבני צוהר, אם הם כפופים לרבנות הראשית לישראל ועמדו בסטנדרטים, אז גם הם יקבלו את אותו גיבוי. רק לא התחרות. מה גם, לא כל קשר עם יותים רבני, עם חבר מועצת הרבנות לישראל. אני מזדהה הזדהות עמוקה עם תפיסת עולמו ועם גישתו של ידידי יקר, הרב הגאון הרב יעקב אריאל. עכשיו הוא היה נשיא רבני צוהר, והוא יוצא בצורה ברורה נגד הגישה הזו. הוא לא חשוד כאילו יש לו דעות קדומות נגד רבני צוהר, לחלוטין לא. אבל תפיסת עולמו שבאה ליישם את השקפת עולמו של הרב קוק, שרצה רבנות אחת לכל בית ישראל, היא זו שאנחנו צריכים להתלכד סביבה. ולכן אני קורא להם, יחד עם כל הרבנים שכבר פנו אליהם בקריאה, חידלו לכם מההתבדלות, אלא בואו ביד אחד שלובים לעבוד בתוך מסגרת הרבנות הראשית לישראל, כי כזו לא יעשה. רק בדרך של אחדות נוכל להוציא רבנות שתשרת את העם בצורה הטובה ביותר בכל התחומים.
אז תודה רבה לך, הרב דוקטור רצון ערוסי, רבה של קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. תודה רבה.
כל טוב לכם.
וכעת על ההחלטה המפתיעה, צריך לומר, של ועדת המינויים של הסוכנות היהודית להמליץ לחבר הנאמנים של הארגון לבחור בחבר הכנסת יצחק הרצוג, ראש האופוזיציה, מהמחנה הציוני ליושב ראש הסוכנות היהודית הבא. נתניהו בינתיים מקפיא את הישיבה איתם, שאלה אם ניתן להחזיר את הגלגל אחורנית, לא לגמרי בטוח. אנחנו משוחחים כעת עם נחי אייל, חבר הוועד הפועל של ההסתדרות הציונית וחבר דירקטוריון קק"ל, שלום לך.
שלום וברכה.
ובכן, האם באמת מדובר מבחינת נתניהו, מבחינת המחנה הלאומי לכישלון, הנה בראש הסוכנות עומד הרצוג, יעמוד הרצוג מהראשון לאוגוסט?
אני לא יודע מה כוונותיו של נתניהו, אבל ודאי שמבחינת המחנה הלאומי, הקרן הקיימת לישראל היא הגוף המשמעותי מבין הגופים שמרכיבים את המוסדות הלאומיים, שהם הסוכנות היהודית היא אחת מהם, יש את קרן היסוד, יש את ההסתדרות הציונית העולמית ויש את קרן קיימת לישראל. המפתח של חלוקת בעלי התפקידים האלה בשנים האחרונות נבע לפי הרצון של ראש הממשלה לקחת שני תפקידים, שזה יושב ראש סוכנות ויושב ראש קרן היסוד, שהיום מילא אותו מודי זנדברג, שני מינויים של ראש הממשלה, ומתוקף כך שהוא קיבל שני התפקידים האלה, העשייה הגדולה בקונגרס שהיא הרפורמים, העבודה ומרץ, הם קיבלו את התפקיד הבכיר הבא שהוא יושב ראש קק"ל, וסיעת המזרחי שהיא גם כן סיעה גדולה ומשמעותית, היא קיבלה את תפקיד יושב ראש ההסתדרות הציונית.
אבל אם ראש הממשלה רצה את הסוכנות, זה אומר שהוא חשב שהסוכנות חשובה, לא? אם הוא רצה את זה בעבר, את הסוכנות.
ייתכן, צריך להבין שהגוף המשמעותי מבין ארבעת הגופים האלה כלפי כל מי שנמצא בצד הלאומי של המפה הפוליטית, כמובן שזה קרן קיימת לישראל, לא שאני מזלזל חס וחלילה בקשר עם התפוצות, אבל צריך להבין שגם להסתדרות הציונית וגם לקרן קיימת לישראל יש קשרים ענפים עם יהדות התפוצות בלא מעט פעילויות של שליחים ושל פעולות חינוך ושל פעולות של בפדרציות, ויש לקרן קיימת לישראל גם נציג בכל מיני מדינות בעולם, כך שהקשרים עם יהדות העולם הם רחבים וענפים כל המרכיבים של המוסדות הלאומיים. יחד עם זה אני חוזר ומדגיש שהקק"ל היום היא הגוף המשמעותי מבין ארבעת הגופים האלה, היא הגוף שבעצם מממן היום את הסתדרות הציונית הלאומית ותומך גם בסוכנות היהודית. הקק"ל היא בעלת המאה, והיא זאת שיכולה וממנפת פעילויות בהיקפים הרבה הרבה יותר משמעותיים מאשר הגופים האחרים של המוסדות הלאומיים. ולכן המשמעות של מינוי הרצוג היום, שהוא נציג מפלגת העבודה, ליושב ראש הסוכנות, ככל שזה אכן יסתיים ויקבע כך, אם ראש הממשלה לא יעשה איזשהו שינוי, פותח פתח למפלגות הימין, לליכוד, לדרוש את ראשות קק"ל בקונגרס הבא שאמור להתקיים ב-2020.
שמי היום ראש קק"ל?
היום יושב ראש קק"ל הוא דני עטר, שהוא נציג של מפלגת העבודה.
כן.
דרך אגב, הוא איש התיישבות והוא איש עם ערכים התיישבותיים, כך שהוא בהחלט עושה, בניגוד למה שהיה בקדנציות קודמות, וזו לא קדנציה ראשונה שלי בקק"ל, הוא בהחלט עושה פעילות מאוד חשובה וטובה לטובת הערכים של התיישבות בבניין הארץ. אבל כמו שאמרתי, במשחק הפוליטי זה פותח את הפתח לליכוד לבוא ולדרוש את קרן קיימת לישראל לקדנציה.
אז אתה רואה בזה דבר חיובי? בכל מה שקרה
כן, אני חושב המגמה הזאת של להחזיר את קרן קיימת לישראל לידיים של הליכוד היא מגמה שפועלים בה לא מעט אנשים לא מעט זמן, כי כולם מבינים שהכוח והיכולות עבודה משמעותיות נמצאות בגוף הזה, ועד עכשיו כשראש הממשלה התעקש לקחת את הסוכנות היהודית, ממילא הוא קבע את המציאות שבה הקרן הקיימת תעבור לידיים של הגופים הנוספים במוסדות הלאומיים, קרי לידי מפלגת העבודה, מרץ, רפורמים. אבל ואז הנציג של העבודה, שהיא הבכירים בעשייה הזאת, הם אלה שמקבלים, וכמו שאמרתי היום יושב דני עטר בתפקיד הזה. אם ראש הממשלה אכן לא ישנה את ההחלטה של ועדת המינויים של הסוכנות ובוז'י אכן ישמש כיושב ראש הסוכנות, אז זה פתח להעביר את המוסד המשמעותי הגדול הזה של קרן קיימת לישראל לידי הידיים של הימין, לידי הליכוד, ולכן יכול להיות שיהיה לברכה בסופו של יום, למרות שאני חוזר ואומר, חשוב לי לתת, להוקיר את מי שעושה עבודה בהיבטים ההתיישבותיים, שדני עטר היום שהוא נציג מפלגת העבודה להבדיל מקודמיו, אכן עושה מלאכה טובה ואיכותית בכל הנושא הזה של ההתיישבות.
ובוז'י הרצוג, לדעתך, יעשה עבודה טובה כיושב ראש הסוכנות?
הוא יעבוד עם הנציגים של הרפורמים על מנת לקיים תלויות בענייני מתווה הכותל ובענייני שהם בעייתיים מול האורתודוקסים, אז יכול להיות שהוא יעשה עבודה טובה מבחינת מי ששלח אותו, אבל זה תהיה עבודה פחות טובה מבחינת מי שהשקפת העולם שלו היא שונה. יחד עם זה, הקשרים שיש לבוז'י עם יהדות העולם כנראה שהם קשרים מפותחים וקשרים טובים, ואם חבר ועדת האיתור מצאה אותו ובחרה בו, כנראה שהוא זוכה לתמיכה חזקה מאוד בקרב יהדות התפוצות שהם משותפים להליך הבחירה.
זאת אומרת, יכול להיות זה קשור למשבר הכותל, כל הסיפור הזה שהרצוג נבחר?
אני לא מאמין ש... יכול להיות. יכול להיות שהמגמה הזאת שיש היום ביצירת המתח בין היהדות הרפורמית, שהיא היהדות הגדולה בארצות הברית, לבין היהדות בארץ ישראל, לבין האורתודוקסיה, יכול להיות שיש לה משקל, ויש פה איזושהי מחשבה שאולי דווקא בוז'י בתפקידו יצליח להנמיך להבות, לגשר. לא, בואו לא נשכח שבוז'י הוא נכדו של, או בנו, של, בא ממשפחה של הרב הרצוג.
נכון.
כך ש... כזו או אחרת גם ליהדות האורתודוקסית, ולכן יכול להיות שיש לו את הכישורים לחבר בין האורתודוקסיה לבין הרפורמה, ולנסות להנמיך להבות ולחבר יותר חזק את הקשרים עם יהדות התפוצות.
אוקיי. אנחנו נודה לך על הדברים, נחי אייל, חבר הוועד הפועל של ההסתדרות הציונית וחבר דירקטוריון קק"ל, תודה רבה לך על הדברים.
תודה בני ותודה למאזינים.